זאת אומרת, כאן הוא ממשיך במאמר פורים שהמצווה עד לא ידע, זה משלבי הסולם קרח ד' עמוד צדיק ב' פורים שהמצווה עד לא ידע. מה זה עד לא ידע? באמת שכל הכלים התוקנו בגמר התיקון ולא יהיה שום הבדל בין ארור מרדכי, זאת אומרת, כלים דקבלה, כולם יתקנו בעל מנת להשפיע. לא יישאר מהצורה הקודמת שלהם בעל מנת לקבל שום זכר. ולכן כל המועדים התבטלו, והאור שבא לתיקון של הכלים דקבלה האמיתיים זה אור הגדול ביותר. לכן הפורים זה החג הגדול ביותר, שברמה שלו, בעוצמה שלו, מכל החגים, מכל המועדים ומכל השבתות והימים טובים. מה שכן, שלפני התיקון הזה, זאת אומרת לפני הפורים בעצמו, כן? אז יש באמת מצבים לא מבוררים, לא ברורים, מצבים שנראים כאילו ההפך ממה שצריך להיות, מפני שהרצון לקבל לפני שמשתמשים בו על מנת להשפיע, לבצורתו הטבעית, ועל מנת לקבל איכשהו אחרי השבירה נמצא ברשותנו. אז בצורה כזאת הרצון לקבל הוא לגמרי לא מוכן לשימוש, ואז יש באמת אי הבנה איך אפשר להשתמש בו מצד אחד. מצד שני, ידוע וברור כביכול שרק לרצון לקבל כל מטרת הבריאה, והוא חייב להיות בתיקון, והוא חייב להיות במעמד הגבוה ביותר. אז איך יכול להיות שיהיה במעמד הגבוה ביותר? בצורה הטבעית שלו זה אי אפשר, ובצורה המתוקנת לא רואים. אז באמת מכאן יש כל הבלבול שאדם עובר עד שמגיע לפורים. ולכן התיקון הזה הוא נקרא מגילת אסתר. מצד אחד מגילה, מצד שני אסתרה. שזה סותר את זה. אלה באמת בא גילוי מצד האסתרה, ולא רואים עד שמגיע התיקון שום אפשרות שהתיקון יתקיים. אנחנו רואים את זה גם כן בתיקון של כלים דהשפעה בלבד, גם כן, נגיד בחנוכה. שם גם כן המכבים, שזה הכוח מאוד קטן, פתאום קמים, כן? ובתיקון להשפיע, על מנת להשפיע, כן? ממש עושים תיקונים על הכלים, שזה גם כן נס, איך כוח הקטן יכול לנצל את הכוחות הגדולים, איך הפח אחד יכול להידלק, זאת אומרת, יכול לתקן את כל השבע ספירות, שבעה ימים. זה גם כן בנס. מה זאת אומרת בנס? שבצורה טבעית זה לא יכול לקרות, בצורה טבעית שמתוך רצון לקבל בעצמו, התיקון הזה לא יכול לצמוח, לא יכול לבוא, שרצון לקבל לתקן את עצמו מתוך עצמו. הכוחות לשינוי הם באות מלמעלה, מהמימד אחר לגמרי, ואז בהחלט התיקון האפשרי. רק אז. גם בחנוכה וגם בפורים יש לנו את המקרים האלו. נס יציאת מצרים, נס חנוכה ונס פורים. שלושה שלבים שהרצון לקבל נתקן בהם. ודאי שבפורים זה הנס הגדול ביותר, כי בהערה הגדולה ביותר לניקון הכלים בקבלה האמיתיים. יציאת מצרים זה רק בכוח של צמצום א', לתת לנברא אפשרות להתרומם מעל הרצון לקבל שלו, לצאת מהשליטת הרצון לקבל, זה נקרא לצאת משיעבוד מצרים, מפרעה, רק לברוח ממנו. ואחר כך כבר כביכול לוקים את כל הכלים מהמצרים, שלקחו מהמצרים, ומתחילים לתקן אותם בלשפיע, על מנת לשפיע, זה נקרא בקטנות, זה בנס של חנוכה, ואחר כך בלקבל מנת לשפיע, בנס של פורים. אבל בכל זאת, אותם הכלים שאיתם יוצאים מהמצרים, בורחים מהם, מהמצרים, רק לוקחים אותם, כמה שיכולים לוקחים מהמצרים, אותם לוקחים איתם לארץ ישראל. לכן, בכל מצווה ומצווה, אנחנו חייבים להגיד זכר ליציאת מצרים. שכל מצווה ומצווה זה תיקון של הכלים שלקחו מהמצרים. ובכל יום ויום אדם חייב לזכור או לחשוב כאילו עכשיו הוא יצא מהמצרים. זאת אומרת, הכל זה מתבסס לרצון לקבל של מצרים, ואחר כך זה כבר תיקונים בכלים דה קטנות, ואחר כך בכלים דה גדלות. אז צריכים לחכות לניסים, שלושה ניסים. נס יציאת מצרים, נס חנוכה ונס פורים. יש שאלות? שם אתה, אני מסתכל, מי ישאל היום?
כשנכנס
לדעת,
מרדים
את
שמחה. מה זה
מצווה
לשמוח?
איך אפשר לשמוח
את
שמוח? אתה רואה, מתחיל לשאול. לאט לאט, השאלות מתחילות להיות. זאת אומרת, כתוב, כשנכנס לדעת, מרדים בשמחה. כן? מה קרה? זאת אומרת, קודם כל, האם אפשר לצוות על שמחה, כן? אני מסתכל על הלוח, או שון באדר, אני ראש חודש, אני משהו מסובב איזה כפתור, כן, נכנס לאיזה מין מצב הפנימי שנקרא שמחה, כן? נגמר אדר, הכפתור מסובב החזרה, גמרנו. זה נקרא, כן? אתה צוחק, אבל ככה אנשים עושים. לא, זה ככה בדיוק, אם אתה תפנה לעמך. דוד, נכון או לא? תשאל אותו. מה זאת אומרת? כך כתוב וכך חייבים לעשות. אתה תעבור לי בבני ברק, אני לא יכול לישון, להירדם אני לא יכול. עד 12 בלילה, לא, 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 ככה ברחובות, מעוברים מכוניות, וכן? מה זאת אומרת? אני כבר לא מדבר על הפיצוצים האלה ששם ילדים עושים. זאת אומרת, כתוב, אז עושים. זה קודם כל. עכשיו אתה שואל כבר מנקודה אחרת, איך אפשר לצוות על שמחה? אם אתה תשאל אנשים ששמחים ברחובות, כן, דומם דקדושה, אין שום בעיה. אין שום בעיה, כך עושים. אם אתה שואל איך אפשר בהחלט, אם אתה מדבר כבר על הלב, כן, שאתה כבר פונה לנקודה יותר פנימית, אז אתה לא מרגיש שם שמחה. ואם כתוב שצריכים לשמוח, אז איך אפשר להביא את שמחה לשמחה? האם אנחנו, אם אנחנו נעשה לפי פקודה מה שיש בספר, או בלוח על הקיר, כן? בשולחן ערוך כתוב, האם אנחנו נעשה פקודה הזאת, נגרום לפי פקודה הזאת איזה מין שמחה בלב? זה בסדר או לא? כן. נו, אז אני לוקח כמה חבר'ה, יושבים, שותים איזה משקה, כן? מתחילים להיכנס לשמחה. זה בסדר או לא?
אפשר.
נו, אז גמרנו, מה אתה רוצה?
איך אתה רוצה את זה כאילו שזה יהיה טבע?
אתה שואל איך זה יהיה בצורה טבעית, איך שזה יהיה מתוך הטבע. מתוך הטבע זה הכוונה שאני לא הסתכלתי על לוח על הקיר, ולא קראתי בשולחן ערוך, אלא בלב שלי מתרומם פתאום איזה משהו, כן? שמביא לי הרגשת השמחה, אבל הרגשת השמחה הזאת היא נקראת שמחת אדר. כן, ששייכת לחודש אדר, לא סתם שמחה ככה, כן, בית השואבה או משהו, לא יודע מה שם, כן? אלה דווקא, כן? זאת אומרת, זה יש מצב כזה, פנימי, רוחני, שאם אדם מגיע אליו, זה נקרא שמחת חודש אדר. שמחת פורים, כן? עד ללא ידע, זה בכלל עניינים כנראה גבוהים. אז צריכים להגיע. זה לא לפי לוח על הקיר, זה יכול להיות בתשעה באב. על הקיר כתוב תשעה באב, כן? אנשים בוכים, ואצלך בפנים שמחת פורים. מה לעשות? זה לא בסדר. זה לא, לא, או כן.
זה נכון.
דוד, זה נכון או לא? אתה רואה, זה, יש בכל זאת סתירה בין מה שכתוב ובין מה שבלב, אז מה אני אעשה? דוד. אז אתה רואה, הוא הופך להיות פוסק הלכה. הוא אומר, צריכים לנהוג לפי הכלל. בתוך עמי אנו כי יושבת, צריכים לנהוג לפי הכלל. כתוב כך, בענייני אם, אז הלכה היא כיחיד. ובענייני החיים החיצוניים, אז הלכה היא כרבים. כן? אחרי רבים להטות ואחרי יחיד להטות. כן? יש כזה דבר, דוד. אז אם אנחנו מדברים על החיים הפנימיים שבלב, היחיד הוא הקובע. אם אני מדבר על חיים חיצוניים, עממיים, כן? שאני חייב להחזיק את האומה, מסגרת, שזה יתקיים, אז ודאי שאחרי רבים להטות. אין שום ספק. לכן יש סתירה. דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. יש איזשהו מקובל דפוק מסכן שהוא שם שמח בפינה שלו, ואחרים בוכים על חורבן בית המקדש נגיד. מה לעשות? אין מה לעשות. זה וזה יחד. אין סתירה. כי זה שני נושאים. זה כלי חיצון וזה כלי פנימי. כן. זאת אומרת, איך יכול להיות שאנחנו עולים לדרגת, דרגה רוחנית חודש אדר, ואנחנו יודעים שלפני התיקון הסופי המצב הוא מאוד מאוד מסובך ומבולבל, ולא רואים בכלל מה יקרה, כן? ופתאום שולחים פצ'גן הכתב ככה ומכתבים כאלו, ואמן כבר הולך ולהשמיד את היהודים וזה, כן? ואיך אנחנו יכולים להיות בשמחה? אני מדבר על תהליכים הפנימיים. נו, שאדם נמצא במבוכה. עד שלא ניגש ממש לשלב האחרון שממש אמור בחיי מנצח. אז איך אנחנו מצווים להיות בשמחה? עכשיו מבינים שזה ממש ציווי. שזה ממש ציווי. זה, עכשיו מובן שהמצב הפנימי שלך, שאתה נמצא בסכנת השמדה. ולא יכול להיות שהרצון להשפיע הוא ינצח. אלא רצון לקבל הוא השולט ומלך אמו. ולמרות זאת, ולמעלה מהדעת, לכן זה ציווי, לכן זה מצווה. אז כן, חובה להיות בשמחה. זאת אומרת, חובה להידבק לכלים להשפעה, ולחיות איתם, להישאר יהודים, כן? ולחכות ליום הזה. איך אפשר לעשות, אני לא יודע, אבל עכשיו אתה מבין שלכן זה בא בציווי. ולא אומרים שזה יבוא מן הסתם. זה בא בציווי. רק הם בקיצוניות עושים את השמחה, מפני שזה כתוב, אז עושים שמחה. אז מתחילים לסמוך ונכנסים לשמחה. אין שום בעיה. אתה מתחיל לקפוץ, אתה מתחיל להיות יותר שמח. למה ככה? הגוף הוא חמור, הוא לא יודע. הוא קופץ, אז מתחיל להרגיש שזה שמחה. אין שום בעיה. אתה תראה בפורים מחר, איך שזה יהיה. באים לכאן כולם דפוקים, פה ושם, אחרי חצי שעה. אז זהו, למה? ככה. כי זה גוף. עכשיו, אז לגוף יש ציווי ועושים את זה בצורה גופנית חיצונית. לנשמה יש ציווי ועושים את זה בצורה פנימית. איך שזה מגיע לנשמה? אז מה?
השאלה היא, האם התמחה הזאת בהתערבות הדלטטה, או שזה חלק מהנט פורים, זאת אומרת, מין הסכמה על הנט פורים?
השמחה הזאת, שאדם חובה שיהיה מראש חודש, אדר ועלה בשמחה, זה נקרא שמחה למעלה מהדעת, שהוא נדבק לחסדים, וזה בעצם המצב שלו, שהוא בזה חייב להיות ממש בלמעלה מהדעת, במאמץ מיוחד. החתן מסכן. שמעתי היה מאוד יפה אתמול. ככה, בת שלי חזרה לפני חצי שעה. היא אומרת, וזה נגמר. סיפרה שזה ממש... אני בדרך כלל כותב משהו בבוקר, לא נתנה ללכת. סיפורים. יפה. אתה אבא בתור?
לא.
טוב מאוד. כן.
אפשר לתאר במצב שלנו מה זה למעלה מהאדם, כדי שנוכל להתקדם עם זה?
מה זה נקרא למעלה מהדעת?
כן.
תראה, אם יש לי משהו עכשיו עצוב, נגיד, צעקו עליי בעבודה, פה ושם, אני בא בין החבר'ה בערב לכאן, שותה איתם בירה, מתחיל לדבר על משהו, אני שוכח על מה שהיה שם, כן? זאת אומרת, יש לי תומכים בגוף כאלה, שאני יכול... לעזוב את הדברים רעים ולהידבק לדברים יותר טובים. הגוף אוהב את זה. כדאי לו. כן? בשביל מה סתם? יש אנשים שאוהבים כך לאכול את עצמם. זה משהו אחר. אז הם נהנים מזה. זה צורת ההנאה כזאת. או אני קצת שמח ממשהו, פתאום אני רואה יש שמחה עוד יותר גדולה. אפשר להיכנס. אז אני אלך. זאת אומרת, יש רווח. אז זה נקרא בתוך הדעת. אני הולך מדבר קטן לדבר יותר גדול. זה גוף תומך בזה, העולם תומך בזה, כולם מבינים את זה, כן? זה טבעי, נורמלי. למעלה מהדעת נקרא שאין לזה שום הצדקה, וזה לגמרי רופף, תלוי באוויר, אין בזה... לא, אין בזה כלום. ושום חשבון לא אומר שזה נכון. זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מהשכל, מחשבונות, מניסיון, מהעולם, מכל דעה ומכל דבר. מה שלא יהיה, אני לא יכול למצוא בעולם הזה שום תמיכה. אם אני מוצא איזה תמיכה, זה לא נקרא למעלה מהדעת. אלא זה לגמרי לגמרי ההפך, וההפך הגורלי. לא סתם ככה, נו, אתה מבין, אף אחד לא מרוויח בפייס הזה, אבל אני ארוויח, אני אלך למעלה מהדעת, משלם שם שקל וקונה כרטיס. מדובר על דבר שהוא גורלי, ואתה הולך ונדבק עליו, למרות זאת שאין לך שום הצדקה. איך אפשר? כן? כי אתה צריך להידבק אליו עם כל הפנימיות שלך. זה לא סתם ככה שאני עכשיו כאילו חותך לעצמי ראש, אין לי ראש, אין לי הרגשה, אין לי כלום, ואני הולך ככה כאילו אני כבר מת, לא קיים. זה לא נקרא שאתה הולך למעלה מהדעת, אתה חייב עם הדעת שלך להיות, ומעל הדעת הזאת ללכת, זאת אומרת לדרוך על הדעת, זאת אומרת להישאר במודעות המלאה. כן? ועם כל זאת, להתרומם מעליה, בהפך אליה. ממה שהיא אומרת, המודעות שלך, איך אפשר? נו?
מה זה
להידבק
בו עם
הפנימיות?
מה?
לא. ודאי, אם אנחנו עובדים על זה שהוא גדול, שאני צריך קבוצה, שקבוצה תספק לי חומר דלק, שהבורא גדול, כולם ככה, כן, יזמזמו לי באוזניים, אז אני בטח אלך ויעבוד. זה לא נקרא למעלה מהדעת. מי אמר לך למעלה מהדעת? זה נקרא? לא. זה כל פעם ככה אני עושה. בכל הדברים בחיים שלי אני כך עושה. בעל הסולם כותב עוד יותר, שזה לא נקרא בכלל בחירה חופשית. אנחנו כל הזמן מחליפים, כל הזמן מחליפים את הערכים וככה הולכים. זה העבודה שלנו, בגלל שבזה אני מושך את האור העליון יותר ויותר ויותר. מי אמר לך שזה למעלה מהדעת? כן. אנחנו עושים את זה כדי למשוך את האור העליון אלינו, שיהיה לנו קצת חן דקדושה, שהוא ישפיע עלינו יותר ויותר, וקצת אני, בכל זאת, עכשיו יש לך נקודה כלפי רוחניות כזאת, שהרוחניות יש בה משהו, העולם הזה זבל, ושם יש משהו יותר, כדאי לי לרכוש את זה. אז אתה מחפש קבוצה, שקבוצה עוזרת לך בזה, היא תומכת, היא אומרת, באמת, זה הכל כלום, הרוחניות יותר טוב, אני הולך על זה. עכשיו, פתאום אתה רואה זה קצת קשה, אז קבוצה צריכה לתת לך עוד יותר חומר דלק, להגיד, בכל זאת קשה, אבל כדאי עוד יותר, וכן הלאה. זה הילוך רגיל, נכון? אבל על ידי כל המאמצים האלו, ואנחנו עושים את זה בתוך הדעת, בצורה רגילה, תגיד לכל אחד, ההפצה שלנו זה ההפצה שכלית, אף אחד לא אומר למישהו שאתה צריך להאמין, או מה הפוך, אנחנו מנהל איזה אמונה. אתה תראה מה שיש לפניך, במקום כל העולם הזה, כן, זה הרבה יותר טוב. אז אנחנו הולכים בתוך הדעת, בצורה רציונלית ביותר, מדעית אפילו אנחנו מתגאים בזה, כן? אז איפה כאן יש הנקודה הזאת, בכל זאת, היפוך הזה למעלה מהדעת, משהו אחר. זה מתחיל להיות אחר כך, כי בנו עכשיו עדיין, יש רק משיכה לרוחניות. המשיכה לרוחניות הזאת
זה עוד לא נקודה שבלב האמיתית. אני רק נמשך לתענוג יותר גדול, שנראה לי, ושהוא נראה לי שנמצא אי שם. לא בלבושים של העולם הזה. ללא לבוש, במשהו שאני לא יכול לאחוז בו. אז אני כל הזמן מחפש תומכים, קבוצה, ספרים והכל, להימשך עליו יותר. כשאני נמשך עליו יותר, על ידי דברים חיצוניים, כן, בצורה רגילה, רציונלית, שזה כדאי, מאיר לי משם אור, מקיף. האור מקיף הזה מתחיל לתת לי בי בתוכי נקודה שבלב ממש, שהיא נקראת חן דקדושה. הנקודה הזאת היא כבר אומרת לי, יש משהו שנקרא להשפיע, שאתה יוצא מעצמך. תשמע, שאתה יוצא ממוגבלות, שאתה רוכש משהו שזה מעבר לכל הצרות. שוב, על מנת לקבל. כן?
לא.
אבל בפנים, בפנים בתוכה, יש משהו שאתה מתחיל איכשהו לחשוב שאפילו חשבון הזה יש מעליו עוד משהו שהוא דקדושה. לא, אין מילים. כן? זאת אומרת, מתחיל משהו להתפתח. וזה נקרא שמגיעים ללא לשמה. שלא לשמה נקרא שאני רוצה את הבורא, ליהנות ממנו, ובכל זאת אני רוצה גם כן לתת לו משהו. אפילו ללא שום חשבון לעצמי. משהו כזה נולד באדם. כן? ואז הוא מטפח את הנקודה הזאת. זה כבר איזה מין יש אחיזה. אחוריים זה נפש דקדושה. כן.
אנחנו יודעים שאחרי מחסום, אם נגיד בתורה עשו את ההתפקדות של האנסה, אם בן אדם עושה את ההתפקדות של הרצונות שלו, כביכול, לראות את הרצונות שלו מישר כן. לפני המחסום, בזמן הזה של החן דקדושה, כבר יש מצב כזה שבן אדם יכול לראות את המבנה של הרצון שלו?
לפני מחסום, זה לפני מחסום. אחרי מחסום, זה אחרי מחסום. כן. תענית לפני פורים ובחודש של שמחה. תענית זה נקרא ש אתה לוקח כנראה כל הכלים דקבלה שלך ואתה לא משתמש בהם, אתה עושה עליהם איזה מין צמצום, סגר, כן? שזה נקרא תענית. יש דבר כזה תמיד לפני שאנחנו משתמשים באיזה תכונה בצורה אחרת מקודם. כן? כדי שאני אשתמש באיזה כלי, במשהו, בסגנון אחר, אז אני צריך להפסיק שימוש באופן הקודם, לעשות הפסק. דרך כלל זה הפסק 3 ימים, גימיל קווים, יש לזה הרבה הסברים. ואחר כך כבר אני מוכן לעבודה באופן חדש. יום לפני פורים אנחנו נכנסים לתהליך שנקרא תענית. התענית הזאת היא דווקא תענית בכלים דקבלה כאלו, כמו שבפורים אחר כך אוכלים ושותים, כן? אכילה ושתייה זה ממש חסדים וחוכמה ושפע, כן? ככה זה, לפני זה נמצאים בתענית. כן.
אנחנו מדברים על מעגל של מדרגה שכל פעם מי
עכשיו של פורים. אני מבין שחסר לי איזה משהו כללי כזה שסוגר לי מפסח עד פורים. כל התיקון של כלי.
אני אמרתי, אני חושב, מפסח עד הפורים. נכנסים למצרים, זאת אומרת, מתחילים באמת לעבוד עם הרצון לקבל, ומתחילים להרגיש, בהתחלה רוצים לעבוד עם הרצון לקבל. מרגישים שבלי עבודה ברצון לקבל אין לנו כלום. אמנם שנמצאים כביכול במצבים, במצב הטוב, אבל מרגישים שהוא לא מוסיף כלום. צריכים יותר לרחוש ולרחוש ולרחוש בחיים. מרגישים רעב. כן? ויורדים למצרים. שעובדים במצרים, כמה שיותר עובדים עם הרצון לקבל, מרוויחים יותר. כן? 7 שנות סובה. אחר כך מתחילים להרגיש שמרווח הזה שמרוויחים בתוך רצון לקבל, נשארים ריקניים. זה 7 שנות רעב. עד כדי כך ריקניים, שחוץ מריקנות מרגישים שהרצון לקבל מחייב אותך בכל זאת לעבוד. אמנם שאין לך שום תועלת מזה. אבל אתה נמצא במירוץ, כמו כל העולם, וזה נקרא שממש אתה נמצא בשיעבוד של פרו, שאתה לא יכול לעשות כלום, ולברוח מהרצון לקבל, אתה חייב, הם בונים שם פתאום ורמסס, כן? אתה חייב לעבוד איתו, ואתה עושה כאילו תוצרת והכל, ואתה לא ממלא את עצמך בשום דבר. זהו. עד שאתה מגיע למצב שבצורה כזאת, טוב למותי מחיי, אני חייב לצאת מזה. כן? אז לצאת מזה, אז קם ממש פרו, כנגד נקודת משה, שרוצה לצאת. כן? שבתוך רצון לקבל הכללי שמתייאש, מתברר את נקודת משה, שרוצה לעזוב את הסגנון החיים כאלו, אז כנגד זה הוא מרגיש כבר פרו, שיש בו בתוך רצון לקבל. ומתחיל להיות מאבק, עד שאדם בורח. זה מאבק קשה. עכשיו, אתה רואה, גם משה בא מבית פרו, גדל שם, כן? גם מרדכי הוא שייך למלך, והמן שייך למלך, כן? גם מקדימים היו, כן? כהני האומה. זאת אומרת, זה הכל כאילו בא מתוך רצון לקבל, זה צומח. ואחר כך, שיוצאים מהמצרים, זה נקרא שעוברים מחסום, רוכשים כלים דהשפעה, זה נקרא שמתקנים את גלגל הביניים, זה נקרא נס של חנוכה. עד חנוכה יש המון תהליכים, זאת אומרת, זה הכל תיקוני... כל התיקונים של כלים דה השפעה. כן? מגלים שזה נחרף הכל, שהרצון לקבל לא ראוי לכלום, עד שרואים שזה ממש שבירת בית המקדש, ואתה עובד על כלים דה קבלה. אין לך כלים אחרים. בורא לא ברק חוץ מרצון לקבל שום דבר. אז אפילו... כלים דה השפעה שאתה עכשיו מתקין, כן? זה אתה צריך להתקין על ידי המאבק נגד רצון לקבל. זה המלחמת מקבים. אז מה שמיוחד בחנוכה שעובדים רק על תיקון כלים דה השפעה. זה ממש נס רוחני. בפורים זה נס גשמי. גשמי זה נקרא על רצון לקבל. שם זה היה רק על רצון להשפיע.
מה שחסר לי, זה נגיד, מה שאיך את מדרגות, אנחנו מדברים בחוס השנה, זה מתחיל לגלות גם
כלי. כל היתר מדרגות במעגל השנה, מה שאנחנו גם כן נוהגים לחגוג, כן? בכל המועדים והכל, זה הכל מדרגות שיש בין היתר. כל שורש רוחני הוא חייב לשיר בעולם הזה ענף הגשמי. אז ודאי שבית המקדש שנחרף ראשון ושני זה 9 באב, מתן תורה, יש לך גם כן חג השבועות, יש לך כל מיני עוד מועדים, יש לך ראשי חודש, יש לך שבתות, יש לך המון דברים. כל יום זה לא דומה לחברו. אבל זה הכל, זה תהליך בין שלושת החגים הגדולים האלו. למה חג פורים הוא לא נחשב אצלנו כחג כזה רציני וגדול? מפני שהוא לא התגשם. חוץ מפורים הכל התגשם. פורים אנחנו צריכים להגיע אליו. בגשם, בחומר. זה עדיין אין. ואז כל היתר החגים, כל המועדים, הכל התבטל. כאן שואלים, למה פורים בלוח זמנים לפני פסח ולא אף ההפך? במעגל השנה שאנחנו נתחיל מהפסח, יציאת מצרים, כן? אחר כך יש לנו שבועות, כן? אחר כך יום הכיפורים, חנוכה ופורים. מה קושי? זה לפי הסדר יחסית. אמנם שיש לזה סיבות שזה לא יהיה גם כן כך. בגלל שהשנה היא גם כן מחולקת לגימל קווים, וזה יכול להיות כאילו, עוד נראה. איך שזה שישה, שישה חודשים, למה זה בצורה כזאת, נו? אני לא מבין אותך. מתחילים מפסח. אנחנו מתחילים מפסח. זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים זה התחלת הדרך. טוב. כן, דוד. עד לא ידע, זה יש לנו בראש דה הצילות, דרגה כזאת, שנקראת רשת לא ידע, כן? נראה איפה זה נמצא.